בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן קס"ה, סעיף ו'. כאן נתחיל ללמוד הלכה מאוד יסודית של פס הבור בקיסנין. פס הבור בקיסנין, בסעיף הבא נראה מהי. הקופונים מדובר בלחם שלא נאפה באופן רגיל של לחם. אז אפילו שאנחנו יודעים שהלחם מברכים המויצי, אפילו שהוא אוכל משהו, ברגע שהוא אוכל כזייס מברך ברכת המוזן. פת זו שונה, אומר המשתברו, דאין דרך בני אדם לקבוע סעודוסון עליהם, רק אוכלים אותו מעט דרך הרי. לאלון הוא כותב שהם נעשים בעיקר לקינוח סעודה למסיקה, לפיקר ברכתם רק בוירה מן המזוינס ולאחרה ברוך המין שולש על המחיו. אלא אם כן, כמו שנראה, הוא אכל שיעור קביעה סעודה, אז מברר בו המויצה ברכת המוזן, כל כל פנים זה פת. אז כמו שדיברנו, שנראה בסעיף הבא בעזרת השם, שלוש שיטות מה זה פס הבור בקיסנין. אבל יש אומרים שהשיטות שנראה זה רק דוגמאות. אבל העיקרון הוא שפת כזו שלא אוכלים אותה לסעודה, גם היא נכללת בזה. יש חולקים שהדוגמאות הן בדווקא. מובא כמה מחסיד צחוק שלחם שדרך רוב העולם לאוכלו למתיקה. רק מיעוט אנשים נהג לאוכלו לסביעה. אז הוא כותב שנחשב כפת שנעשתה למתיקה כי בוט לא דעס המיעוט כנגד דעס רוב בני אדם. אבל אם עושים אותה רק למיעוט אלו, אז נחשב כפת גמור. אומר המחבר, פס הבור בקיסנין, פת שאופים אותה עם כיס, כמו שנראה את השלוש שיטות בסעיף הבא, מעבור יכולו בירי מיני מזוינס, ולאחר ברוך האחס מי שולש ברכה מקוצרת של שלושת הברכות של ברכת המוזן על המחיו. אבל, ואם אוכל ממנו מפת זו, שיעור שהחירים רגילים לקבוע או לא סעודה, עוד מעט נראה כמה זה, אף על פי שהוא עצמו לא יסובה ממנו, מעבור חולו המויצי ברכת המוזן, וכמו כן הוא צריך לטול ידיים, כמו בלחם גמור. מביא המשתבר יסוד גדול מהמוגן אברום. אם הוא אוכל פת זו לבדו, צריך שיוכל שיעור שהחירים רגילים לסבוע ממנו לבדו. אם אכלו עם בשר, או דברים אחרים שמלפתים בו את הפת, זה מאוד אקטואלי בלחמניות מזוינס. מספיק שאוכל שיעור שאחרים רגילים לסבוע ממנו כשאוכלים גם כן עם דברים אחרים. עוד מעט נראה שאם הוא אכל פחות מהשיעור, אפילו שאצלו זה קביעו סעודה, בוט לא די טוי. על זה מוסיף המשתברור המוגן אברום, שאם הוא אכל רק את הלחם הזה לבדו והוא סבא ממנו. אפילו שאחרים לא היו סביעים ממנו לבדו, אלא היו סביעים על ידי שאוכלים זאת עם דברים אחרים ככה דרך, אז אפילו שהוא סבא רק מהלחם עצמו, אז גם חייב ברכת המוזן והמויצי, כיוון שלא שייך לומר בוט לא די טוי, כיוון שאחרים גם סביעים מהלחם הזה בתוספת דברים אחרים. אבל מלוא של המשתברור המשמע, שדווקא אם הוא אכל זאת עם דברים אחרים שמלפתים בו את הפת, דברים שאוכלים ביחד עם הלחם, כמו שאמרנו שאוכלים לחמניות מזוינס מכל מיני סלטים, כאלה דברים, וכך מצלדים כמה מפויסק הזמננו, שאם הוא אוכל למשל עוגה, ואחר כך הוא אוכל בשר, שאין שום קשר ביניהם, אז זה לא מצטרף. לפעמים בסעודת בר מצווה זה נוגע בקבלת קהל של בר מצווה. רבי גרויס מוישהו יחיד בזה, הוא מחדש שגם הוא גם מצטרפת לבשר אפילו שאין קשר ביניהם. החזון איש מסתפק בכיסים עולים בפירות אם מצרפים את הבלוי של הפירות. אז משמע שהוא חולק על המוגן אברום שלא מצרפים דברים אחרים שמלפתים בהם רק בזה הוא הסתפק שממלאים את זה בלחם עצמו. הגרשה הזו ברוך מחלק במילוי שבא ללפת את העיסה כמו בילוי שבורקס למילוי שנרחב בפני עצמו שכמו גבינה של עוגת גבינה זה לא מצטרף. עכשיו ניגש המשתברור על השאלה היסודית, כמה זה שיעור קביעו סעודה? ובזה יש שתי שיטות. יש הבדל גדול מאוד בין השיטות, לפי השיטה הראשונה מאוד קשה להיזהר בהלכה הזו. השיטה הראשונה היא, כמו שרואים לעניין עירוב ותחומין, שצריך להניח שיעור שתי סעודס, ששיעור סעודה יש לומרים שלוש ביצים, יש לומרים כשיעור ארבע ביצים, יש לומרים שכך גם השיעור כאן, ששלוש או ארבע ביצים כל אחד לפי שיטתו, זה כבר נחשב לשיעור קביעו סעודה. אבל כמה אחרונים והגרו מכללם הם סוברים ששיעור קבוע סעודה, הכוונה שיעור סעודה קבוע של ערב ובוקר, סעודה רצינית שאוכלים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, כל מקום לפי מנהגו, לפי דרך פת זו. וכן מוצוסי באש כל אמר המשתברורו שמוכר שהוא סבר כן, כך מביאה בסיוסף ושיבו להלקת, וכן נוטה יותר לשון השולחן ערוך, כי לא כתוב ומחל ממנו שיעור קביעות סעודה, אלא שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו. וכך היה מנהג אחסם סייפה כמו שמובא כאן. אז אומר המשתברורו, באמת העיקר כמו השיטה השנייה, אבל לכתחילה טוב לחוש את דעת המחמירים שלא לאכול דלת ביצים. בפרט אם זה לא פס הרובקיסטים לכל השיטות, נראה, יש כמה שיטות מה זה הפס הרובקיסטים, יש כאן ספק ספייק, אולי זה פת רגילה, ואפילו אם זה פס הרובקיסטים, אולי זה שיעור כביר סודל, לכן להימנע מלאכול 4 ביצים. וזה באמת מאוד קשה ליישום, אוכלים כמה רוגות, כבר מגיעים לשיעור כביר סודל לפי זה. למה יעשה כך? המשתבור מתחיל גימלוי דלת ביצים, זאת אומרת שהוא מסתפק למעשה, אבל הוא מסיים רק לחומרי, לא לאכול דלת ביצים. מסברים פה איסקס בנינו, שכיוון שהיא עיקר כשיטה השנייה, אז אפילו שצריך להחמיר לכתחילה, אבל מספיק להחמיר בדלת ביצים. מה שאין כאן הרב לישי, והוא כן אומר שלכתחילה צריך להחמיר אפילו לאכול גימל ביצים. וכמה זה במידות זמננו? לפי החזוני זה 200 סמק, 4 ביצים, לפי רב חיים נוי זה 230 גרם מובא כאן. אם הוא דוחס את ההוגה, זה מועיל למעט את שיעורה, כך מובא מהגרחה פשיינברג. למעשה, האיגרויס מוישה, הוא הרי סובר, כמו שהזכרנו לי, שאפשר לצייר גם דברים אחרים שהם בהם קשר, אז הוא אומר שהשיעור מסעודה גדולה, אז זה תמיד חששה שאפילו שאוכל פחות משלוש ביצים, מצרפים את כל מה שאוכל אחר כך. השטלבי כותב, שאם הוא אכל יותר מג' או ד' ביצים, אבל לא מהפת עצמה, רק בצירוף הדברים האחרים, אז אפשר להקל בספק ספייקה. קודם כל, שם ההלכה כך חולקים או מגן אברום, שלא מצרפים דברים אחרים, צריך לאכול שיעור קביר סודה מהלחם עצמו. ושם הקדעה השנייה, ששיעור קביר סודה, זה שיעור סיעור סודה קבועה של בוקר וערב. לפי שיטה הזו, אפילו שמצרפים דברים אחרים, אבל מובהר בשולחן ערוך הרב, שדווקא אם הוא אכל 4 ביצים מהלחם, אז אפשר לצרף דברים אחרים לשיעור קביר סודה של בוקר וערב. לכן, זה ספק ספייקה ואפשר להקל. החזון איש כותב, שכיוון שהעיקר ללוח הקדעס אגרו, כשיטה השנייה, רק לכתחיל המחמירים לא לאכול 4 ביצים, אפשר להקל לברך, בואי רמל מזוינס, על כזה פת, ששיעור 4 ביצים זה לא מהקמח עצמו, רק בצירוף התבלינים והביצים שנלושו בעיסה, אבל הרב לישי מחמיר בזה. מובא כאן חידוש גדול מהגרשה זוירבוך, מה הוא חשוב לכם כבר מובא כך, ששיעור קביר סודה זה גם בדרך ובצורת האכילה. ולכן בקידוש בבית הכנסת, בשבת בבוקר, ביום טוב בבוקר, אפילו שאוכלים הרבה, אז אם אוכלים קוגל, אז נראה בעזרת השם לעלון, זה לכאורה לרוב השיטות לא נחשב כפת בכלל, אבל אוכלים עוגות כאלה דברים, כיוון שאוכלים זאת בדרך הרעי, אין לזה צורה של קביעות סעודה. בשימת תופר יש למתס מובן במשתברורו, לעיין ברכס לישה בסוכה, שאדם שאוכל כל בוקר, הוא אוכל עוגה עם קפה, אז זה לא נחשב לסודה, אפילו שהוא אוכל זה במקום סעודת הבוקר שלו, ארוחת בוקר, כיוון שאין בזה פתק בשיעור שדר בני אדם לקבוע עליה סעודתם. ממשיך המחבר, ואם התחיל לו, או יבדה איתו, ילך למנה מעט. הוא חשב לאכול עוגה אחת, ממילו ברך בורים למזוינס. ואחר כך הוא נמלח ואכל יותר, עד שהוא הגיע שאוכל שיעור שאחרים כואבים עליו. יעבור אכול לו ברכס המוזן, אף על פי שלברך המועץ התחיל לו, כמה שהוא ישלים משיעור קביר סודה. אבל לברך המועץ מה שהוא ממשיך לאכול, הוא לא צריך. כי מה שהוא ממשיך לאכול עצמו, אין בזה שיעור קביר סודה, אלא רק ביחד מה שאכל כבר. אז ממילא הוא לא מברך שוב, הוא לא מברך המועץ, רק ברכס המוזן בסוף. בשער הציון מציין שלכאורה מזוינס הוא כן צריך לברך כי הוא נמלח. כרי בהתחלה הוא חשב לאכול רק מעט, כי מה הוא חושב לאכול הרבה היה עושה המויצי. אז לכאורה מזוינס הוא כן צריך לעזור לברך, ובואר כאן בשער הציון הוא מסתפק בזה. וכיוון שהוא לא מברך המויצי, גם לא נוטל ידיים, רק מברך ברכס המוזן בסוף. אבל אם במה שהוא הולך להוסיף לאכול בזה לבד יש שיעור קביר סודה, אז צריך לטול ידיים, לברך המויצי, ולטיל הסודיים וברכס המוזן. מובא כאן הרבי עקיבא איגר. אם הוא בירך בורים למזוינס על כזייס פס קיסדים, אחרי שאכל חצי כזייס הוא נמלח לאכול שיעור קביר סודה. כותב הרבי עקיבא איגר שאם הוא אוכל קודם את החצי כזייס כבר בדעתו היה לאכול בתחילה, לא יברך עליו המויצי. רק אחר כך יברך המויצי על החלק הנוסף. האם הוא מתחיל לאכול מיד את החלק הנוסף, יברך עליו המויצי מיד. התורס חיים כותב שיפסיק מיד באופן כזה ויטול ידיו ויאכל קודם החתיכה הנוספת ויברך על המויצי. או שיאכל קודם את החצי כזייס הראשון שעל זה יקוע בירך, אבל זה לא יצטרף לשיעור של הקביר סודה כדי לברך כעת המויצי, זה לא נכלל, כי זה כבר נכלל באכילה הראשונה. מה קורה מקרה הפוך? אדם תכנן לאכול הרבה עוגות, אז הוא בירך המויצי, לטיל הסודיים והמויצי, אחרי שהוא אוכל קצת, הוא אומר לא, מספיק לי פחות מזה. כותב האיגרויס מוישה שהוא לא צריך לברך על מה שהוא ממשיך לאכול מויר מן המזוינס, כיוון שהוא יצא את ברכס המויצי כי בעצם פס הרובקיסדים זה בעצם פת. ומה קורה אם ברכס הנטיל הסודיים לכאורה צריך להתאמץ לאכול, כי אם הוא לא יאכל הרבה, אז נטיל הסודיים תהיה לבטולה? אז זה אומר את היסוד הידוע של הריטבו, שמי שנטל את הדב לאכילה, אחר כך הוא אומר לא, לא רוצה לאכול כעת. הוא לא חושש לבוחל בתולה, כי בשעה שהוא נטל, הוא חשב לאכול, זה מה שהיה צריך לעשות כעת. ומילא, אין כאן חשש בוחל בתולה, כך פסק החזון איש, לכן גם כאן הוא לא צריך להתאמץ לאכול יותר. מסיים המחבר כמו שהזכרנו, ואם אוכל שיעור שאחרים אין כה הבינו עליו. לפי שתי השיטות, או פחות מדלת ביצים, או פחות משיעור שרגלים לאכול לסעודה, אף על פי שהוא עצמו קביע עליו ואוכל זאת במקום ארוחה, אינו אם מבורך אלו בירי מיני מזוין לסברוך האחס מי שולש, לבוט לא די אותו אצל כל אדום. ונעבור לסעיף זין. כאן נראה שיש שלוש שיטות מה זה פסבו בקיסטין, כמו שהזכרנו לילי שאומרים שזה רק דוגמאות. עוד מובא כאן ברלוכה שיש אומרים שכל שיטה מודעה גם לשיטה השנייה, אבל יש שם שזה מחלקת משלוש השיטות. אנחנו נהגים בסופק, כמו שנראה בשיעור הבא, שבכל שלושת המינים מברכים מזוינס ומיין גימל. אז פס הבא בכיסטים מה זה? שיטה ראשונה יש מפורשים, פס שיש לה כיסים, פס שהעושו כמין כיסים שממלאים או יישום דבש, או סוכר, ואגויזים, מושקנים וטבלנט, הכל או-או, או סוכר, או אגויזים, מושקנים וטבלנט, אומרת שעושים עיסה רגילה, רק ממלאים אותה. ואם אני קורא עם רישקולש, ריחלשו, והמשתבר כותב שמסתבר, כמו שהמחבר כותב על האופן השני, השיטה השנייה, שגם כאן צריך שטעם המילוי יהיה ניכר בעיסה עצמה. לא שזה שתי דברים שונים. ואפילו שהמילוי אצלו עיקר, מין דגן תמיד חשוב, הוא לא בטל, ולכן מבור בורם למזוינס, זה פותר גם את המילוי. אם הוא לא אוכל את העיסה, אוכל רק את הפירות שבפנים, הוא מברך את הברכה של המילוי. כותב התאזים, הוציאו את המילוי ואוכל רק את העיסה, בכל זאת מברך בורם למזוינס ולא המויצי, כי נשאר על זה דין כיסנים, כי מה שזה נאפה עם מילוי, אין דרך לקבוע סעודה על פת כזו. שיטה שנייה, מה זה פסר בכיסנים, וכאן נראה מחלקס מחרבה ורמו בהגדרתה. ויש שאומרים שאיסו שאירה בו בשעת הלישה, חוץ מהמים הוא הכניס גם דבש, אוי שמן, אוי חולוב, אוי מיני טבלים ואפו, ואפילו הרוב מהמים, כיוון שהוא עירב גם מינים אלו. והמחרבה מסיים דווקא שהשתנה הטעם, והוא שיהיה טעם תערוי וסמי פירוי סעטבלין ניקר באיסה, כי אם לא זה לחם גמור, זה נחשב פסר בכיסנים מפי שיטה השנייה. אומר הפרמגודים, לחם שנותנים בו זפרן, כאלה קצח או סומסום, כאלה דברים, להטעים אותו ולנהות אותו, או שנסיים קצת צימוקים בלחם, זה לכול העל מלחם גמור. בעזרת השם בשיעור הבא נראה שהרמו חולק עם המחבר בהגדרה פסר בכיסנים מפי שיטה השנייה. כמו כן נראה את השיטה השלישית ואת פסק ההלוכה, עד כאן הדף היומי.